ביצה, למד ת' עמוד ב'. הנושא, בור של עולי בבל. כלומר, יותר נכון, כן, בור של עולי בבל. שכידוע, מי שדולה מים מבור של עולי בבל, הרי זה כרגליו. כן? המים הם כרגליו. אבל כל השאלה היא, מה קורה כאשר הוא ממלא בשביל מישהו אחר? האם אנחנו נאמר שזה כרגלי הממלא, או כרגלי מי שהתמלאו לו? זוכר את השאלה? בסדר. זוכרים? טוב. אוקיי, על זה נחלקו רב נחמן ורב ששת. שרב נחמן אמר כרגלי מי שהתמלאו לו, ורב ששת אומר כרגלי ממלא. עד כאן זה ברור? עכשיו אנחנו מנסים להכריע את הדבר הזה. כלומר, קודם כל אנחנו מנסים להבין מה יסוד המחלוקת. ההסבר שאנחנו נתונים בו כעת בגמרא הוא שרב מחמן שסובר כרגלי מי שנתמלאו לו, סובר שהבור הוא בור השותפים, אנחנו נראה מה הקשר. ואילו רב ששת שסובר שזה כרגלי הממלא, סובר שזה בור של התקל. עכשיו, במה תלוי הדבר הזה? יש דין מוסכם, נאמר, דין מוסכם מאחורי הקלעים, והוא שהמגביה מציעה לחברו לא קנה חברו. ברור? כלומר, יש דין מוסכם ממסכת בבא מציעא, אנחנו נכתוב את זה אפילו בסוגריים, שהמטביע מציע לחברו לא קנה חברו. עכשיו, אם אנחנו נאמר שהבור של עולי בבל הוא בור של הפקר, הרי זה כמציעה, ומכיוון שלא קנה חברו, אז הרי זה של זה שמטביע, ושל מגביע, אם כן, זה כרגלי הממלא. הוא הממלא, הוא המגביע את המים, הרי זה שלו. נכון? גם רב נחמן מסכים לדין הזה, שהמגביע מציע לחברו לא קנה חברו. זה שהוא אומר, כאן זה לא מציע, זה דבר שהוא כבר שלו, כיוון שזה בור השותפים. אם כן, גם זה שנתמלאו לו, יש לו חלק במים, ולכן ברגע שחברו דולה בשבילו, בעצם הוא דולה את מה שהוא כבר שלו, ולכן זה כרגלי מי שנתמלאו לו. עד כאן זה ברור? בסדר, זה היה ההסבר הכל. עכשיו, הכל בנוי על ההנחה של רב נחמן זה בור השותפים, ושל רב ששת זה בור שנפקר. ועכשיו הגמרא בודקת את זה על יסוד של ברייתות, ויש ברייתה מפורשת שממנה משתמע שאי אפשר לומר שהבור של עולי בבל הוא כבור השותפים. כלומר, הגמרא אומרת שזה לא יתפס, כלומר שבור של עולי בבל הוא בור השותפים, מביאה לזה ברייתה מפורשת. איפה זה כתוב? אומר התלמוד, בואו נראה עוד פעם בדף למת את עמוד א' למטה. איתיבי רבה לרב נחמן, רבה מקשה על רב נחמן, הרי נעליך חרם, המודר אסור, הרי אתה עלי חרם, הנודר אסור. טוב, זה דברים ידועים. כלומר, אם אני אומר הרי אני מודר ממך, הרי נעליך חרם, אז אתה אסור לך ליהנות ממני, אני מודר ליהנות ממך. אם אני אומר, הרי אתה עלי חרם, אסור לי ליהנות ממך, ואתה מותר לך ליהנות ממני. הרי אני עליך ואתה עליי, שניהם אסורים זה בזה. ומותרים בשל עולי בבל, ואסורים בשל אותה עיר. עכשיו, אם הם מותרים בשל עולי בבל, למה הם אסורים בשל אותה עיר? בגלל שהרכוש של אותה עיר הוא משותף לשניהם, ולכן זה רכוש השותפים, ולכן אסורים בשל אותה עיר. ואם הברייתא אומרת במפורש של עולי בבל מותר, זאת אומרת שזה לא של שניהם, אלא זה של אף אחד. ולכן מותרים בשל אולי בבל. אם כן, יש הוכחה מפורשת מן הברייתא שבור של אולי בבל הרי הוא הפקר ולא של שותפים, מה שקשה כדעתו של רב חכם. כן, שם הברייתא ממשיכה אומרת, ואילו הן דברים של אולי בבל, הר הבית, הלשכות, הזרות ובור של נמצא הדרך, ואילו הן של אותה עיר, הרחוב, בית הכנסת ובית המרחץ. לא דווקא, לא, בית מרחץ, בתי מרחץ, פעם לא היו אמבטיות בכל בית. אתה אמרת להתרחץ, היה הולך לבית המרחץ, משלם קצת ומתרחץ. נמצאו הרבה בחפירות ארכיאולוגיות בתי מרחץ. בתי מרחצאות של יהודים בדרך כלל גם הייתה מקווה. אם כבר אז כבר, אם כבר מתרחצים אז גם מקווה. אבל זה לא קשור בדווקא. והיא אמרת, ברד שותפהו, אבל אם מותר, אם תאמר שהבור של השותפים, בור עולה בבל הוא של השותפים, והתנאם הראשונים הוא השותפים שנדרו הנאזים מזה, אסורים להיכנס לרחוץ, לחצר לרחוץ בבור. אם כן, הברייתא קשה לרב נחמן. תשובת רב נחמן, כלומר הגמרא עונה בשבילו, תשובה שהיא קצת דחוקה מצד פשט הברייתא, אבל אי אפשר נגיד לומר שבאופן מוחלט היא לא נכונה. אומרת הגמרא, לרחוץ, החינם, באמת אתה צודק, אם היה מדובר שמותרים בשל אולי בבל לרחוץ, אז הייתה קושיה. אבל כאן לא מדובר על זה, אחד מה יסכינן למלות. כאן מדובר שהם רק ממלאים מים. כלומר, כל מה שאסור ליהנות מרכוש של השותפים, זה אם הרכוש מעורבב זה בזה. למשל, אני מתרחץ בבור השותפים, כשאנחנו מודרים הנאה. אני והשותף שלי מודרים הנאה, ואני מתרחץ בתוך הבור. מתרחץ בתוך הבור, אני משתמש במים שלו. אבל כאשר אני בא לדלות את המים, אז אני מפרק את השותפות באופן חלקי. זאת אומרת, המים האלה שאני דולה, הם מים שלי ולא שלו. ולכן, אם יש לי בור בשותפות איתך, יום אחד אני רוצה לפרק את השותפות, מה עושים? מחלקים את המים.
חצי
מהמים. כן, עכשיו, זה אחת האפשרויות. אפשר שאני אקח חצי מהמים, אז אני אקח חצי מהמים. אז כשאני דולה, כל פעם שאני דולה, גם בלי לפרק את השותפות, כל פעם שאני דולה, זה פירוק חלקי של השותפות. זאת אומרת, כל מה שכתוב כאן הוא מותרין בשל אולי בבל, פה זה מצומצם, לא על מנת להתרחץ, רק על מנת למלא. למלט למלא בלבד.
כלומר, אסור להשתמש בזה?
כן.
אסור להתרחץ בזה?
אסור להתרחץ בזה, אבל מותר לדלות מזה, ומכאן מהלך להשתמש. לכל מה שאני רוצה, גם להתרחץ. להתרחץ, לשתות, מה שאני רוצה. אבל להיכנס לתוך המים, אני נכנס למים שלו גם.
אני צריך לעשות הפרדה.
יפה, ברור, ברור, כן.
אבל החלקי שנייה שאני לוקח כדי להפריד, זה משותף.
רגע, מה אני עשיתי? הכנסתי את הידיים במים?
לא, הכנסת את הדלי.
הדלי? אז אין לי שום הנאה מהכנסת הדלי.
אני הולך לקחת מים.
אני הולך, אבל עצם הכנסת הדלי לא מענה אותי בכלום. הכנסת הדלי היא מעשה שאני הייתי מוותר עליו. אני מעוניין במים, לא בהכנסת הדלי. אם אני אכניס את הדלי ולא ארים אותו, מה הרווחתי?
מה אם אני עושה
סיפון? אותו כנל, הכנסת סיפון, אינה מענה אותי בכלום.
מה אם מתחילים לשפוך החוצה?
אני פותח ברז. פותח ברז. נו בסדר, אז כל מים שיוצאים מהברז הם שלי. מה הקושי בדבר? שלום רוחה. ולכן הוא אומר, יש פה חילוק בין מים להתרחץ ומים למלא. מה שקצת קשה, מדוע אני אומר שזה דחוק ההסבר הזה בדברי הברייתא, והברייתא אמרה והספורים בשל בית הכנסת בשל אותה עיר, נכון? אם מדובר על מנת למלא, לכאורה גם בשל אותה עיר יהיו מותרים. אז צריך להגיד שכשהברייתא דיברה על מותרים בשל אולי בבל, זה רק על מנת לשתות, רק על מנת למלא, וכשאמרה שאסורים בשל אותה עיר, זה אפילו על מנת להתרחץ. מה שקצת דחוק כמובן בלשון הברית. טוב, על כל פנים, זה מה שאומרת הגמרא כאן, לרחוץ החינמי, באמת לרחוץ יהיה אסור, ואחר כאן במה יסכינן, במה מדובר, למלות. מר מדידה כממלא ומר מדידה כממלא. כלומר, אדון זה ממלא משלו ואדון זה ממלא משלו, זה כבר לא שותף לו, ולכן יהיה מותר לו להשתמש.
בכל מקום.
נכון. בכל בור ששותפים מיידים כך. אין שום חילוק. באמת אין שום חילוק. ואז באמת יש דוחק מסוים בפירוש הברייתא. שאני צריך להגיד שמה שהברייתא אסרה בשלות העיר זה הכוונה להתרחץ. ושמה שהתירה בשלות בבל, הכוונה למלא. זה לא לגמרי דחוק, מדוע? משום שבאמת דרכו של בור של עולי בבל לשמש אך ורק לשתייה, אך ורק למילוי. אדם לא מתרחץ בבור של עולי בבל, מה שאין כן בבור של אותה העיר, ייתכן שכן מתרחץ. במיוחד שמוזכר בדרך אגב גם בית המרחץ ועוד כמה דברים. אז לכן זה לא לגמרי רחוק מן הפשט, אבל אני מודה בכך שזה קצת דחוק. אבל זה לא משנה, כי אחר כך אנחנו נדחה את כל ההסבר הזה. אז... כן. אז עכשיו, כל ההסבר הזה שבא להסביר שבור של עולי בבל הוא כן בור של שותפים ומתרץ מדוע מותר בכל זאת לשתות ממנו במודרי הנאה משום שכל אחד מברר את חלקו, בנוי על עיקרון אחד שרב נחמן מקבל את הדעה לפיה יש ברירה. מוכר לך המושג הזה יש ברירה? לא, במגמרה אנחנו התעסקנו בזה כמה פעמים. זוכר או לא? לא. יש ברירה, זאת מחלוקת, יש ברירה או אין ברירה, זאת מחלוקת גדולה בתנאים, נוגעת להרבה אנשים של ההלכות, וזה האם כאשר יש משהו משותף לשני אנשים, איזשהו רכוש או כל דבר מסוג הזה, כאשר אחד נגיד לוקח את חלקו, מתברר שלמפרע זה היה חלקו. זה נקרא יש ברירה, כלומר מתברר שבאמת זה היה שלו. או שאנחנו נאמר לו, על כל אטום ואטום, כל מלקולה ומלקולה של הרכוש המשותף, יש שותפות. כך שלא שייך להגיד יש ברירה, אלא אין ברירה. ברור? עכשיו, אם נאמר אין ברירה, אז באמת, אין הסבר מדוע, אם בור של עולי בבל הוא באמת בור. דעתו של רב נחמן היא שיש ברירה. ברור? רב נחמן סובר, יש ברירה. שאם לא כן, אין לו... הוא צריך לוותר על הדעה לפיה של בור של עולי בבל הוא בור השותפים. אתה עוקב או לא? כן. יש לך בוחן בסוף, זה לך.
זה היה עם הדוגמה של איש מת שיוצא אותו דרך.
נכון, גם שם הזכרנו את זה.
זה שייך לאותה ברירה.
כן, כן, זאת השאלה. אם כי דנו שם גם כן חילוק בדינים דאורייתא ודינים דרבנן, כאן אנחנו לא מתייחסים לשאלה הזאת. כן? מה? לא מובן? מובן, לא. על מה?
על הסוד.
כלומר, אני חוזר, רב נחמן, אנחנו מסבירים את המחלוקת שלו עם רב ששת כדי להצדיק את הדין של רב נחמן שהדולה מבור שלו לבבל זה כרגלי מי שהתמלאו לו. אנחנו מניחים שרב נחמן סובר שהבור הוא בור השותפים, נכון? על יסוד הדין המוסכם שהמגביע מציע לחברו לא קנה חברו, שזה בינתיים נגיד משאירים בצד, בסדר? על כל פנים, בור של עולי בבל הוא בור השותפין, וזה מסביר מדוע זה שכרגלי של מי שנתמלא לו. עד כאן ברור. על זה יש לנו קושיות על ההנחה שבור עולי בבל הוא בור השותפין. אחת הקושיות זה, אם ככה, מדוע שני אנשים המודרים הנעזי מזה מודרים לדלות מבור של עולי בבל, הרי הם שותפים בבור הזה, ולכן יאסור גם לזה וגם לזה לדלות. אומר התלמוד, לא, ברגע שאני דולה מתברר שזה שלי, לא שלו. ברור? אם כן, כל זה בנוי על ההנחה שיש ברירה. אוקיי? אם היינו מניחים שאין ברירה, אז באמת זה לא יעזור. אם בור עולי בבל הוא בור השותפים, אסור יהיה לדלות ממנו. ברור? עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה בדיקה האם רב נחמן באמת סובר שיש ברירה, או שבאמת הוא סובר שאין ברירה. הגמרא סוברת שלדעת רב נחמן אין ברירה. ואז זה הורס לנו את כל ההסבר שאמרנו עד עכשיו. אנחנו נראה איך אנחנו יודעים שלדעת רב נחמן אין ברירה. לצורך זה מביאים סוגיה משנית שבה מתברר שרב נחמן מתוך העמדה שלו מתברר שהוא סובר שאין ברירה. עד כאן ברור? נפלא. אז אנחנו יכולים כן להמשיך בלימודנו החשוב. וסבר רב נחמן יש ברירה? כלומר, וכי באמת רב נחמן יכול לסבור שיש ברירה? והתנן והרשנינו האחים השותפים. אני גם מביא ממשנה, כן? מה אתה לא רוצה? וסבר רב נחמן יש ברירה, כן? בתמיהה. יש שם סימן תמיהה של הגמרא. וסבר וסבר רב נחמן ישברה. כלומר, כל ההסבר שלך בנוי על זה שלדעת רב נחמן יש ברירה. בוא נבדוק, האם באמת רב נחמן סובר שיש ברירה? זה התנאי הדברי שעדינו. יש משנה מפורשת, מסכת חולין, מסכת מחורות. בעצם סירה, זה משנה בשקלים שמובד בחולין ובחורות. האחין השותפין, כשחייבין בכלבון, פטורין ממעשר בהמה. או כשחייבין במעשר בהמה, פטורין מן הכלבון. מה זה? טוב, זה כאן נושא שצריך קצת בירור. מעשר בהמה, אתם יודעים מה זה? אתה יודע מה זה מעשר בהמה? זה מה כשאני שואל, אם אתם יודעים מה זה, אתה לא עונה. מעשר בהמה, את יודעת מה זה?
כן.
טוב. מעשר בהמה, כשאדם יש לו עדר צאן, נולדים במשך השנה כבשים או ביזים, הוא צריך אחד מעשרה מן הנולדים להפריש. כן, זה נקרא מעשר בהמה. עכשיו, יש עוד דין אחר, לא קשור לזה בכלל, זה דין הכלבון. מה זה כלבון? יש, כידוע, חובה כל שנה לתת מחצית השקל למקדש. כן? הולכים כל יהודי, אומרים לו, תן מחצית שקל. טוב, נותן. מתי נותנים מחצית השקל?
ראש חודש אדר.
מראש חודש אדר עד ט"ו באדר, מתי נותנים מעשר בהמה?
אלול.
ראש חודש אלול, כן? עכשיו,
מראש מתחילת
הדבר
אמצע
הדבר? כן, יש שבועיים שבהם נותנים מחצית השקל למקדש. היום אנחנו לא נוהגים את זה כיוון שאין לנו קודשים, אין לנו מקדש, אז נותנים זכר למחצית השקל, זה משהו אחר. על כל פנים, יש אם כן פה שני דינים, מעשר בהמה ושקלים, מחצית השקל. עכשיו, מחצית השקל זה כידוע סכום קטן.
איך שהיום?
מחצית השקל זה בערך 5 שקלים של היום, בין 5 ל-6 שקלים, זה סכום קטן. עכשיו, לא נוח לגזברים של ההקדש להתעסק במטבעות קטנים, אז הם בערך כלל לוקחים הרבה מהמטבעות ועושים חליפין אצל חלפן שנותן מטבעות גדולים יותר. ההחלפה הזאת יש בה עמלה, צריך לשלם משהו לחלפן, והסכום הקטן, זה סכום עוד יותר קטן, כן? כמה אגורות, זה נקרא כלבון. לא יודע, זה שם של איזה מטבע, שאני לא יודע מאיפה זה בא. יש, הנזיר מביא בשם בנו, בן ה-16, הרב שרשוב כהן, מביא שזה מלשון כל הבינה, כל של בינה. אבל אין לזה מקור מפורש. שלום רוחה. על כל פנים, הכלבון זה סכום קטן שצריך לשלם, שההקדש משלם, כדי לעשות את החליפין האלה. עכשיו, ההקדש הרבה יותר קטנה, זה מעט קטנה מאוד, זה סכום זעום. כשדובר על מיליוני מחציות שקל, זה הופך להיות סכום רציני. אז כדי שההקדש לא יפסיד, חכמים הטילו על כל מי שתורם מחצית השקל לתת כלבון. הוא נותן גם מחצית השקל וגם הכלבון.
על כל מחצית שקל החלפן מקבל כלבון.
כן, ולכן מה? מה?
כשמקבל
איתנו
רק לתת
חצי
שקל ולא לקחת כלבון, שיספגו את זה המערכת.
סליחה, זה דאורייתא וזה דרבנן. דאורייתא אתה נותן חצי שקל ודרבנן אתה נותן חצי שקל וכלבון.
אפשר כמו קורבן פתח לחוס על השאל, לאסוף ביחד מחצית השקלים ולתת מטבע גדולה.
עכשיו, מה קורה כשבאים שני אנשים אומרים, תראה, אני והחבר שלי ניתן שקל שלם ואז ניפטר מהכלבון. אז חכמים אמרו, לא, גם במקרה של שותפים, שותפים חייבים בכלבון.
כל אחד לחוד.
כל אחד, כלומר, הם נותנים ביחד כלבון אחד. לא, שני כלבונות.
שני כלבונות.
כן, זאת אומרת, השותפים חייבים בכלבון. למה? כדי שלא יהיה כאלה שנתנו יותר, כאלה שנתנו פחות. לי יש חברים, אז אני חוסך כלבון, ולך אין חברים, אז אתה לא יודע. לא, כולם ייתנו כלבון.
אם מישהו נותן הרבה יותר מחצית השקל, משפחה שלנו נותנת 100 שקלים.
חצי מדינה.
עכשיו, מה קורה שזה במשפחה? משפחה זה משהו אחר. אב, שיש לו שני בנים, נותן עבורם שקל שלם בלי כלבון.
עידוד הילודה.
זאת אומרת, יש אחים,
עבור החיות לא?
אחים, לא, ונשים פטורות מן המחצית השקל. אחים, פטורים מכלבון. למה? כי זה כבר לא נחשב לשתי ישויות. יש הבדל בין שותפים לבין אחים. זה סוג אחר של שותפות נומה.
הדרגת של אחים, לא הלאה.
מה?
שהאב
משלם בשבילם. כן? האב משלם בשבילם, פטור מן הכלבות. עכשיו, מה קורה?
איזה גיל צריך לשלם את זה?
זה אם הוא בשולחן של אבא.
13. עכשיו, לגבי מעשר בהמה, זה בדיוק הפוך. במעשר בהמה, שותפים פטורים ממעשר בהמה. שנאמר, אשר יהיה לך הזכרים לשם, לך ולא לשותפים. זאת אומרת, שותפים חייבים בכלבון, פטורים ממעשר בהמה. ככה דין בתורה, שאדם מעשר משלו ולא משלו הוא משל חבר.
אבל לכל אחד יש חצי בזה שהוא שייך לו?
לא, רגע, כל זמן שאנחנו שותפים, אז זה שותפות, זה לא שלי, זה שלי ואו.
ותרומות ומעשרות הם חייבים?
זה אם יש ברירה.
מה, תרומות ומעשרות על מה? על
העזרים? חיטה.
לא, בחיטה זה לא נאמר, אבל בבהמות. בבהמות התורה גזרה במפורש ששותפים פטורים ממעשר בהמה. יש פסוק.
אבל מה עם ברירה?
רגע, זה לא קשור ליש ברירה או אין ברירה. כי כולם מסכימים, גם מי שאומר יש ברירה, גם מי שאומר אין ברירה, מסכים שיש מושג של שותפות, של רכוש משותף, כל זמן שלא עשו את ההפרדה. כל המחלוקת אם יש ברירה או אין ברירה, זה המחלוקת מה קורה אחרי פירוק השותפות. האם מתברר למפרע שכך היה או לא, שכל אחד היה בנפרד. עכשיו, יש לנו כלל שאחים שיש להם רכוש משותף, חייבים במעשר בהמה. זאת אומרת, אתם רואים פה שזה ממש מתחלף. אם אני חייב בכלבון, אני פטור ממעשר בהמה. אם אני פטור מכלבון, אני חייב במעשר בהמה.
האחים הם משותפים?
זו השאלה. שימו לב שפה יש ברייתא שהמשנה אומרת ככה, האחים השותפים. מה זה אחים שותפים? אחים, סתם אחים, זה הכוונה, אנשים ש... ירשו רכוש ממשותף
בעל כורחם.
אביהם מת, הם לא עשו בשביל זה שום, אני מניח הם לא עשו בשביל זה שום דבר, מקווה. על כל פנים, אביהם מת ועכשיו יש רכוש ממשותף.
נכון, שאביהם בעודו בחיים עשה שותפות מכל הקרקעות והכניס את כל בניו בעסק.
אז עדיין שלא, אז זה עדיין אותו דין. אבל אפשר לנו פה, נגיד המקרה הקלאסי, הוא מת והרכוש טרם חולק, אז הוא לא רכוש שותפים, הוא רכוש משותף הרבה יותר חזק, זה רכוש אחים. עליו אנחנו נחיל את הדין שהוא יהיה פטור מכלבה, חייב מעשר בהמה. עכשיו, אם האחים האלה חילקו את הירושה, חילקו, טוב, כבר 30 שנה חילקו, יום אחד עושים שותפות.
אז הוא הם רק שותפות.
שותפות, לא, ב, לא בסתם רכוש, אלא ברכוש שהם ירשו. הם האחים השותפים. כלומר, הם משתפים בחזרה את הרכוש.
לא, מה? מה שהיה היה, הם כמו שותפים חדשים. אתה לא יכול לתת סטטוס חזרה.
זה לא פשוט. האם אנחנו נאמר שאותם עיזים עצמם, הם עדיין פוטנציאלית יכולים לחזור להיות כשל אחים. זה הדין של האחים השותפים. אז לפעמים זה כן נחשב, לפעמים זה לא נחשב. זאת אומרת, הם חילקו ביניהם. כלומר, יש חמישה אחים. יש אח בשם A, אח בשם B, C, D ו-A. הם חילקו ביניהם את הירושה. אחר כך, A ו-B אומרים, טוב, חילקנו, בוא נשתתף. אנחנו נמשיך. אפשר להגיד, תשמע,
זה ההגדרה של אחים השותפים?
כן, האחים השותפים. זאת אומרת,
אחרי פירוק
וחוזרים. אז אפשר להגיד, תשמע, זה שהם פירקו לשעתו, זה הפורמלי. אבל עכשיו מתברר שבאמת מעולם הם לא רצו לחלק. או שכל זה היה כדי לסלק את האחים האחרים, אני יודע מה, כדי שהדברים יבורים. על כל פנים, יש מושג של שותפות ברכוש של הירושה בין אחים, שהוא שונה מן הדין הרגיל של שותפים. על זה אומרת הגמרא, אומרת המשנה, האחים השותפים, כשחייבים בכלבון, פטורים ממעשר בהמה, או כשחייבים ממעשר בהמה, פטורים מן הכלבון. זה דבר פשוט. השאלה היא מתי ילדים כך, מתי ילדים כך. ואמר רב ענן. טוב, עכשיו צריך להסביר מה זאת אומרת. טוב, צריך להסביר את הדין. הם חייבים בכלבון ופטורים מעשר בהמה כשהם חילקו לגמרי את הרכוש. אז השותפות היא שותפות רגילה. או? כל זמן שהם לא חילקו את הרכוש.
עד שלא הייתה חלוקה, הם עדיין אחים.
הם עדיין אחים. כל זמן שלא הייתה חלוקה, הם עדיין אחים, ולכן הם פטורים מן הכלבון וחייבים במעשר בהמה. אבל ברגע שהם חילקו את הרכוש, אחר כך זה שמשתתפים, זה לא משנה, הם חייבים בכלבון ופטורים במעשר בהמה.
בתור שותפים?
כן, בתור שותפים. ואמר רב ענן, לא שנו. על זה אומר רב ענן משהו חשוב, לא שנו, אלא שחילקו גדיים כנגד טלאים וטלאים כנגד גדיים. אבל חילקו גדיים כנגד גדיים וטלאים כנגד טלאים, אומר זהו חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך. כלומר צריך לבדוק איך הייתה חלוקת הרכוש. אם חלוקת הרכוש הייתה באופן של חלוקה של שותפים, זאת אומרת, אחד לקח גדיים, השני לקח טלאים, אז באמת, זה לא כדרך היורשים. זה לא כדרך היורשים, נכון? יורשים לוקחים כל אחד מכל מין, כן? אבל כאן, זה לקח זה, כלומר, הם הסתכלו על הרחם המוני, זה לא מתוך אחווה, אין פה אחווה, ולכן הם נחשבים כשותפים. אבל אם הם חילקו כדרך היורשים, אז אנחנו אומרים שהם כן אחים. זאת אומרת, מתברר שכל אחד זה היה חלקו המגיעו משעה ראשונה.
המחשבה קובעת, או הרגש
מן קובעת. אפשר להגיד שזה כך, כן. כלומר, אם הם ישתתפו בחזרה, אנחנו נאמר בעצם הם חזרו למצב הקדום, ואז הם יהיו פטורים מן הכלבון וחייבים במעצר בהמה.
אם ההפרדה הייתה סימטרית והם חוזרים,
יפה, אז זה נחשב שהבית מדובק, לא בתפיסת הבית מה שנקרא, ולכן הם חייבים במעשר במה פטורים מן הכלבון. כן, ככה מחלק רב ענן, שזה תלוי מתי חלוקה סימטרית או לא הייתה חלוקה סימטרית. רב נחמן אמר אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים וטלאים כנגד טלאים, אין אומר זה חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך, נקודה.
שותפים.
מה?
אין?
כן, ואז הם שותפים, נכון. ואז הם שותפים.
ופטורים.
ואז הם פטורים מעשר בהמה. וחייבים בכלבון. עכשיו, מה אומר אם כן רב נחמן? שאין ברירה.
אה, שאי אפשר לחזור
אחורה? לא. אין ברירה שווה, אי אפשר לחזור אחורה?
שמחתחילה היו
שותפים. שותפו כל הזמן, אי אפשר.
זאת אומרת שאם רב נחמן סובר שאין ברירה, יוצא שבבור השותפים מודרי הנאה לא יוכלו אפילו לשתות. יוצא לפי זה שהבור מוכרח להיות בור של הפקר. כלומר, כל ההסבר שאמרנו שדת רב נחמן אומר שזה כרגלי משמענו לו, זה בגלל שזה בור השותפים, לא נכון. מוכרחים לומר שאם בור של עולי בבל מותר לשתות ממנו שני מודרי הנאה, זה סימן שזה בור של הפקר.
יש פה אבל כל שהעניין של אין ברירה, כלומר שהוא סובר שאין ברירה, כי מדובר פה על עניין של גירושה, ופה מדובר על, לא מדובר על תהליך של לפני ואחרי, במקרה של הבור.
רב נחמן אומר אין ברירה. זאת אומרת, רב נחמן אומר בכל מקרה אתה לא אומר זה חלקו המגיע לו מראש.
כמו לפי המשפט הזה, זה חלקו
המגיע
משעה ראשונה.
נכון, לא אומרים את זה. אין אומרים זה חלקו המגיע. כלומר, אתה אומר אין ברירה. זה המושג של אין ברירה. שאומר רב נחמן אותו במפורש.
לפי זה, אין קניין לגוי להפקיע אדמה ממעשר.
מה זה קשור לעניין?
בגלל שזו אדמה שהייתה שייכת לאבותיי, ואני עתיד לקנות אותה בחזרה, אז אי אפשר להגיד שהיא עכשיו שייכת לגוי, ואני פטור.
למה? אי אפשר למכור אדמה לגוי?
ואז צריך פטור ממעשר?
אז היא פטור ממעשר?
לפי הברירה של רב נחמן?
כן, זה לא קשור לדין, יש ברירה או אין ברירה. יש ברירה או אין ברירה, זה ברכוש מעורב. כי זה לא מעורב.
ואם הוא שותף עם גוי?
שותף עם גוי זה משהו אחר. אז אולי...
גוי זה כבר לא אחר, זה לא ישראל.
בסדר, אז אם הוא שותף עם גוי ברכוש, אז באמת תהיה שאלה, לפי מה די אמר יש ברירה או אין ברירה, זה באמת נכון. אז אם כן, אלא דחולי עלמא בירה דהפקרה, לכן מוכרחים לומר שהבור הוא של הפקר.
ומה עם הדרגה השלישית של כל ישראל? או הפקר או שותפים, או שכל ישראל?
כל ישראל זה סוג של הפקר. כל ישראל זה סוג של הפקר, למענו. שלום וברכה. אלא דחולי עלמא בירה דהפקרה הוא. כלומר, אנחנו חייבים להגיד משהו חדש, והוא
שבור עולי בבל הוא בור של הפקר לכל הדירות. בור הפקר.
אז אם גם רב נחמן וגם רב ששת הסכים שהבור של הפקר, ויש לנו כלל שהמגביה נמצא לחבר או לא תנח לדבר. אם כך, מדוע רב נחמן סובר כרגלי משנתמלו לו? מובן את השאלה? אז כל ההסבר שנתנו לא טוב. אלא דחולי על מעבירה דהפקרה הוא, אלא הכה במקביה מציע לחברו כמפלגל. כלומר, הם חלוקים בדין אחר, הם חלוקים בדין אחר. האם המקביה מציע לחברו, מר סבר קנה ומה סבר לא קנה? טוב, מה שאני קראתי בגמרא עכשיו, מה סבר קנה ומה סבר לא קנה, זה אחרי שרשי תיקן את הטקסט. הטקסט המקורי היה, מר סבר קנה חברו ומר סבר לא קנה חברו. כלומר, לפי מה שכתוב כאן, כלומר, לפי מה שהגרסה המקורית שרשי מחק אותה, צריך לקרוא את זה כך, שהמקביה מציע לחברו לא קנה חברו, זוהי מחלוקת. שאחד סובר קנה חברו והשני סובר לא קנה חברו. זאת אומרת, לא קנה חברו זו דעתו של רב ששת. זאת אומרת, אני מגביה מציע לחברים, למשל מים מבור ההפקר, וחברי לא קנה, לכן זה כרגלי הממלא. אני הממלא, זה כרגלה. נחמן אומר, לא, קנה חברו. קנה חברו, אם כן, זה כרגלים שהתמלאו לו.
אמר שזה
גרסה כדי שזה הרחת של הרחמן? לא. לרשי יש קושיה על ההסבר הזה, אנחנו עוד נראה את הקושיה של רשי, אבל כל פנים, זה ההסבר. נכון, אם המקביע מצא לחברו, אם קנה חברו או לא קנה חברו. הראשי
מסביר בדיוק הפוך.
אתה לא מכיר את הסוגיה?
לא, מכיר כן, אבל זה לא
כתוב. מה?
זה שהוא בא
לשומרי
את החברו, זה
אומר שהשני איתנו. יפה, יפה, אוקיי, אבל קודם כל נראה, למה רשי לא נוח עם ההסבר הזה? קודם כל שנבין את ההסבר הזה. למה לרשי לא נוח עם ההסבר הזה? מדוע רשי מציע ההסבר הזה? הבנתם את העניין?
למה לא
נוח? לא הסברתי למה רשי לא נוח. כלומר, A, מר A אומר למר B, אתה ליד הבור, נא לדלות בשבילי. אז B דולה, B מגביה מציע ל-A, האם קנה A או לא קנה A? או אם אתה אומר קנה A, אז זה כרגלי משנתמלו לו, שקוראים לו A. ואם אתה אומר שלא קנה, אז זה כרגלי ממלא. בסדר? מה? אגב, אני מישהו קנה. כל השאלה היא, מי קנה? האם A או B? ולפי זה, אם היא כרגלי ממלא או כרגלי משנתמלו. רש"י לא מקבל את זה. מדוע? בגלל שאם זה נכון, שאנחנו דברנו עכשיו, מצא שבדף הרב נחמן, המקביה מציע לחברו, קנה חברו, נכון? במסכת בבא מציע, רב נחמן אומר במפורש שלא קנה. רב נחמן ורב חיסדא שמה, מדברים, שניהם סוברים, המקביה מציע לחברו, לא קנה חברו. סתירה בין רב נחמן וביצה, לרב נחמן ובבא מציע. לכן רש"י לא מוכן לקבל את זה. מובן? אלא לדעת רש"י, צריך לקרוס אחרת לגמרי.
למה אני אשאל את רב נחמן ואת רב חיסדא, אם לא שהם חולקים אחד על השני?
לא, כי הם חולקים על מישהו אחר. מישהו אחר שסובר שכן קנה, ורב נחמן ורב חיסדא סוברים שלא קנה, וככה הלכה. ולכן לא יכול להיות שרב נחמן במסכת ביצה יגיד
כן קנה. יפה. אחרי רש"י אומר שזה מחלוקת אחרת לגמרי. תראו איך שרש"י גרז לגמרא, שזה מודפס לתלמוד בגמרא. מגביל מציעו לחברו כמפלגי, מר סבר קנה, מר סבר לא קנה. מי קנה? המגביה. השאלה היא לא האם בי קנה, לא האם אי קנה, אלא אם בי קנה. כלומר, לפי רש"י יוצא שבוודאי הגמרא לא עזרה את הדין הזה. היא מקבלת את ההלכה שלא קנה חברו. כלומר, זה ברור שאי לא קנה לכל הדעות. כל השאלה, בין רב נחמן ורב ששב, האם בי קנה? האם הממלא קנה?
יכול להיות שהוא לא קנה.
כי הוא בא בשם.
רב נחמן אומר שלא קנה.
למה?
כי הוא לא מתכוון לקנות
בכלל.
הוא מרים. אני מרים, אז מה? כדי לקנות לך, שאני אתכוון גם שיהיה קניין. אם אני מרים משהו ולא מתכוון לקנותו, אז הוא שלי. לפי זה, אם אני אכנס אליך הביתה, אסור לי להרים שום דבר, כי כל פעם אני גזלן. לא יכול להיות. ברור? ולכן רב נחמן אומר, באופן הגיוני מאוד, לא קנה.
הוא כן התכוון בגלל שאי אמר לו להרים.
הוא לא, הוא מתכוון להרים, הוא מתכוון לקנות. הוא לא עשה פעולה.
רגע, אז מה קורה כשמישהו מרים...
כלומר, אם הוא יקדש אישה עם המים האלה, היא לא תהיה מקודשת.
מה קורה אם מישהו מרים מציע לחברו, החבר לא קנה וגם הוא לא קנה?
וגם הוא לא קנה.
אז מה עובדים?
זה לא של אף אחד.
זה ממשיך להיות של אף אחד?
זה הפקר. זה ממשיך להיות הפקר.
עד שהוא יפה, נותן לו ביד.
יפה, ואז יהיה באמת של אי. או שבי יגיד, תשמע, אני עכשיו באמת רוצה שזה שלי, ואני מתכוון עכשיו
להתנות. הוא צריך להצהיר על זה פשוט.
צריך להצהיר או להתכוון על כל פנים. אבל פה הוא ממלא בשבילו, הוא לא מתכוון לקנות.
הרבה יותר יפה.
מה?
שיגיד. יחסי אדם לחברו, זה הרבה יותר יפה.
בסדר, אבל כמו אני אומר, אנחנו מדברים פה מבחינה קניינית. מבחינה קניינית, בי אומר, אני מעולם לא התכוונתי לקנות. זה לא שלי בכלל. זה גם לא של אי. עד שזה לא יגיע לידו, זה לא יהיה שלו. אבל זה לא שלי גם כן. מה?
אם מישהו יושב בבית וצועק לחבר שלו ברחוב, הנה יש שם מישהו שכח מעיל, או מישהו איבד מעיל, והמעיל הוא שעת נס, והשני לוקח את המעיל ומביא לו הביתה. תוך כדי הליכה הוא הולך עם שעת נס או לא הולך עם שעת נס?
זה לא משנה, זה איסור שעת נס, זה לא תלוי בעובדה שזה רכושים. אסור לבוא שעת נס,
זה חפצה.
ואין איסור להחזיק שעת נס בבית. זה לא דוגמה טובה. עכשיו משהו אחר, למשל, אם די הרים את הדלי, נח קצת, שם אותו על הרצפה בינתיים, עד שמביא את זה לאל. בינתיים, הוא אומר לאיזה אישה, התקדשי לי בדלי זה, קחי אותו, לא ככה. לא נשואה. למה? כי זה לא היה שלו מפה. לא עשה שום מעסיק עניין, היא מקנה לו את זה. או?
אפשר לקדש במים?
למה?
בתנאי צמא, גבוהים מאוד.
לא צריך תנאי צמא, נשיג לזה שאני פרוטה. על כל פנים, אז זה הדעה של רב נחמן, שגם בי לא קנה.
רגע, ולדעת רב ששעת?
רב ששעת סובר שכל זמן שבי לא עבר ל-A, הוא כן קנה, בי כן קנה.
רגע, ומי סובר ש...
ולכן, זה כרגע למלא.
ואף אחד לא סובר שהוא כן קנה.
שבי קנה, לא, ש-A קנה, לא. זהו, זה ההסבר של רש"י. רש"י סובר ש-A לא קנה לכל הדעות, וזאת בגלל שיש לו קושה ממסכת בבא מציעא.
מה הבסיס של רב ששעת?
למה הוא כן קנה? התוספות אומר שהוא לא מבין למה. התוספות אומרים, לא מבין? מה פתאום שיקנה? הוא לא מתכוון לקנות, אז למה שזה יש לו?
יש לי שאלה יותר. למה, איך רב ששעת סובר שבין בי מעביר ל-A, איך הוא מעביר? איזה קניין זה?
לא, לא עושה שום קניין. הקניין הוא מן ההפקר, זה כאילו הידיים של בי בעצם הם קרקע. הם כלום. שום רכוש. ואי הוא היחיד בהיסטוריה של הדלי הזה שקנה.
זה הרבה יותר הגיוני אגב דבר.
ולפי זה מובן.
כן, זה ההסבר של הרש"י. התוספות יורד בתחתים.
במי?
ברש"י, מלובנים.
בגלל שהוא שינה?
התוספות רוצה להדביק את דברי, יש לו שתי קושיות התוספות. א', שזה לא מה שכתוב, זה גם קושיה, וגם שהוא לא מבין למה שמי יקנה בכלל. אדם שלא מתכוון במעשה הוא לקנות משהו, למה שזה יקנה? זה שתי הקושיות של
התוספות. שאלה אם אין במעשה את זה עברה שפיין, זאת אומרת, מי קונה ואחרי זה מעביר את הפיין זה אי?
בשביל מה הוא יעשה את זה?
לא,
אני לא מכיר.
כשאני אומר לתביא לי, זה הסוג
של קניין.
זה מה שרשי אומר שרשי שאת אומר, אבל אין פה שום היגיון. למה? אני, כדי לקנות משהו, צריך שאני אתכוון לקנות אותו. מכיוון שאני רק מתכוון להעביר אותו, אז אין לי שום קניין.
מי אחראי עליו בפרק זמן הזה?
אף אחד, זה הפקר.
זה לא הפקר, אני אגיד לרב גם למה זה לא הפקר. לדוגמה, אני אתן לרב דוגמה מציאותית. היום אדם הולך ורוצה למכור אוטו.
כן.
הוא יכול לקחת שטר, לחתום עליו שהוא המוכר, שטר מכר, לשים את השטר במרכז כזה, בחניון של מכירת מכוניות. הצד השני לא מוכר על השטר, השטר נהיה פתוח. כלומר, השטר פתוח.
הוא מוכר, יש לו שטר של מה?
העברת בעלות, שטר מכר.
כן, שטר מכר.
רק הצד שמוכר, בעל האוטו, חתום על השטר.
השל מי האוטו בינתיים?
אז זהו, בינתיים הוא שייך לחניון. הוא לא הפקר, הוא כן שייך לחניון, אבל הצד השני לא חתם. כי הוא מתכוון להעביר את זה הלאה. זה תופס, זה כן שייך לו.
זה שייך למי, באותה שעה? אם קורה נזק לאוטו, מי משלם?
בעל החניון.
למה? כי בעל החניון הוא דין שומר.
לא. בעל החניון זה שייך לו עד שהוא לא מוכר למישהו אחר.
נו, אז זה שלא, אז הוא מכר לבעל החניון.
זה בדיוק אם הוא ביזה.
לא, לא, אז נגיד אפילו שזה לא שומע, נגיד אפילו שזה בעלות. אז זה בעלות של בעל החניון.
אישה שמקבלת גט,
מרימה את הגט. לא, אז אם אני רוצה לומר שזה בדיוק כמו ביזה, כלומר, בי לוקח על מנת להעביר את זה הלאה.
נגיד בסדר, כן, בעל החניון, אז הוא מעוניין, אז הוא אומר, אני באמת עכשיו בעל 30 מכוניות, בעלים של 30 מכוניות, בבקשה, אתה אבל רצית את זה, אבל הוא לא מתכוון בכלל, הוא רק רצה לעשות טובה לחבר שלו, קשה לו לדלות, אז הוא דולה בשבילו.
כן, אבל אני חושב שהוא מבין שבאותו זמן הוא מחזיק
את זה. איך הוא מבין את זה? אלמלא שקראתי את זה בגמרא, לא הייתי מבין.
אם זה היה מים שמשילים זהב בתוכו ורוצים להפיק מהם משהו יפה,
אז מה?
אז הוא היה מאוד רועד בזה
שהוא... אז הוא היה רועד, רועד מפני אחריות, מפני... בסדר, אבל...
אז זה לא קניין?
לא.
אישה שזורקים לגט, אישה שזורקים לגט והיא מרימה, היא לא יודעת מה כתוב שם. היא מרימה והיא פותחת ביקורת והיא אומרת לא רוצה. אין לה כוונה לקבל את הגט.
אבל אישה מתגרשת בעל כורחה? משהו אחר. זה לא דניאל, מה? היא לא ספה הסכמה. רבנו גרשם, הוא זה שעשה חרם שחייבים את הסכמתה. אבל מעיקר הדין לא חייבת.
הוא לא שליח שלו?
לא, אישה מקבלת גט בעל כוחה. היא אומרת לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, תוכבים לה את זה ביד, היא גרושה. זה עיקר הדין.
יש, לא, לפני רבנו גרשום, יש הרי מחלוקת בין רבי עקיבא לבית שמאי.
בין בתי בית שמאי. למה אדם מגרש את אשתו? משהו אחר. אבל...
זה הסיבה.
לסיבה.
האם בדין יהיה מוכן...
לעזור לו, בקיצור, אבל אם הוא גירש, גירש. נגיד אפילו שזה מסיבה טובה. מהסיבה שכל הדעות מסכימים שמותר לגרש, והיא לא רוצה.
האם אפשר...
אז היא מגרשת בעל כוחה.
לא, אני לא מבין, הבן אדם הזה,
הוא
לא שליח בינתיים?
לא, הוא עושה
טובה. למה לא?
תמיד
אני
עושה שליח,
אני עשיתי, לא שליח,
לא תמיד. אבל אחרי, כדי להיות שליח, צריך להיות שליח של מישהו שזה שלו, זה בכלל לא של דין.
לא, למשל מישהו שולחים אותו
לקדש אישה. נו, אז הוא לוקח ממון, הוא לוקח טבעת, טבעת של הממשלה שליח.
טוב, לא, שולחים אותו ללכת להביא חבילה מהדואר.
אז הוא שומר. יש לו דין שומר. לא, כי שומר הוא לוקח מבעלות אחת לבעלות שנייה. כלומר, רגע, כדי שתהיה שומר שלי, אתה צריך לשמור על משהו שהוא שלי. אני לא יכול להגיד לך, תהיה השומר שלי על משהו שהוא לא שלי.
במשהו שאתה זוכה,
אבל לא זכיתי בכלום. היא לא זכה בעולם במים האלה.
אני הולך להוציא לך חבילה מהדואר, יש לך משהו?
ודאי, חבילה בדואר, היא שלי.
לא שלך?
היא שלי או של הדואר?
היא של הדואר.
לא משנה, אבל היא של מישהו.
נכון, ובדרך באמצע.
אז זה כל השאלה, האם באותה שעה אתה שליח של הדואר או שליח שלי? אנחנו אומרים שאתה, כיוון שאתה בא כדי לזכות, אתה זוכה בשבילי מאותה שעה.
למה כאן לא?
זה הפקר.
שליח לקדש אישה, אבל לי עם כסף. אתה בינתיים תוציא כסף, אז אתה לא
הלוואה.
לקדש?
הלוואה, מקדש במלווה.
כן.
מקדש במלווה אינה מקודשת. כן.
הנקודה הזו לא ברורה.
בבקשה.
של השליח או לא שליח? אני מבין את מה שאתה אומר.
כן.
זה הפקר וכו' וכו'.
אתה שואל מתי אני עכשיו שליח, מתי לא?
למה זה לא? בדיוק
הדוגמה
של הדואר
היא דוגמה
מאוד רלוונטית, כי גם בדואר אתה יכול להגיד מצב מסוים,
זה... רגע, אנחנו בונים כאן על ההנחה שהמגביה אמיתי על החבר או לא קנה חבר, כלומר שאנחנו לוקחים כנקודה ידועה שאי לא קנה, ברור? אם היית אומר שאי קנה, אז יש משהו אחר, אפשר להגיד האם בזמן שזה אצל בי זה כבר של אי או לא, כן? דין שליחות או לא דין שליחות. אבל כאן אנחנו אומרים שאין לו שום שייכות אל הממון הזה, כל הזמן שלא הגיע לידו. אז כל המעשים שאי עושה בשבילו, הם טובה בלבד, אין להם מעשה קנייני.
בסדר, אני יכול גם לבקש מאדם לקנות לי חפץ כלשהו.
כן.
ואני אומר לו, כשחפץ יגיע אליי, אני אשלם לך. בינתיים בדרך החפץ עבד לו. מה קורה עם החפץ?
רגע, אתה אומר לחבר שלך...
אני אומר לאדם, מישהו נוסע לחו"ל, אני אומר לו, תביא לי בבקשה בקבוק תרופות.
כן. והוא?
אני אומר לך בקבוק אבל...
עדיין לא שילם.
הוא ישלם. אני לא שילמתי, אמרתי לו, תביא לי בבקשה. בדרך החפץ עבד, לא משנה מה.
נו. אז האם הוא יכול לקבוע ממך כסף? זאת השאלה.
מה קורה? של מי החפץ הזה היה? מי עבדה פה? של מי
העבדה? העבדה
שלי?
יש להניח, בדרך כלל מניחים שזה שלך.
למה שלי?
מדוע? בגלל שאדם, בגלל שהוא זכה בשבילך, באותה שעה.
למה הוא שומר? למה הוא שומר בשבילך?
מה?
הוא שומר בשבילך.
הוא שומר, נכון, ואז מה?
הוא אחר.
נו, אז מה? אז מה אם הוא שומר?
בסדר, הוא ידע את זה בשבילך.
אז ידיד לשמירה.
כן, אבל הוא ידע את זה בשבילך.
כן, אבל הוא לא לקח מן ההפקר. אבל הוא לא לקח מן ההפקר. התשלום הוא חוב. יש הבדל בין התשלום לבין הזכייה. התשלום לא קונה.
אם הוא כן לקח את זה מההפקר, אם זה משהו שנמצא בשדה, פרח,
נו, אז באמת זה לא שלך.
לא שלי?
לא שלך. המגביה המציע לחברו לא קנה חברו. זה בדיוק אני. מה שכן, אם הוא מגביה לא מן ההפקר, אלא מרכוש, מאיזושהי בעלות, אז זה כן שלך.
אי אפשר לקנות למישהו שלא על דעתו?
זכין לאדם שלא בפניו, זה נכון, אז מה?
לא, גם אם לא ביקשו ממני להגביע. אני רואה משהו שמתאים למישהו אחר, ואני לוקחת את זה. הכוונה שלי הייתה מראש שזה מתאים למישהו אחר.
נו, אז מה?
ושלמי זה שייך?
אם אני זיקיתי לו מראש
שלא בפניו, שלא על דעתו,
אם זאת מציאה, אז זה לא שלו, ואם זה שלך, זו מחלוקת בין רב נחמן ורב ששת,
שהכוונה שלי הייתה לזכות אותו.
נכון, זה לא עוזר. אבל אם זה היה רכוש שלך, קודם כל נגיד שזכית, וזה קודם כל למען עצמך, אתה אומר, או זה דבר טוב, אני רוצה אותו, אחר כך אתה אומר, בעצם אני אתן את זה לפלוני, אז זה כן יכול להיות שלו.
אבל היא אמרה, אני רוצה
אותו בשבילו. אז זה מיד הפך להיות לא שלה, וגם מילי גם לא שלו. לכן אני יכול לבוא לחטוף את זה ולקחת את זה.
אני
אפשר
לקנות
מלות
ככה,
זה צריך קודם כל להיות של מישהו, זה לא של אף אחד.
מציאה זה הפקר.
מציאה זה הפקר, יפה. טוב, אז התוספות לא מקבלים את ההסבר הזה, ומצדיקים את הגרסה, ואז תהיה להם קושיה איך מסתדר רב נחמן דפו, אם רב נחמן דפו במציאה, וזה בעזרת השם נראה בפעם הבאה, פעם פעם, פעם פעם.